מאזינים יקרים, שלום וברכה. בפרשתנו, פרשת שמות, מופיעה דמותו של גואל ישראל. התורה מפרטת באריכות רבה את תולדות חייו של משה רבנו. אבל לא את כל הפרטים, חלקים רבים מחייו נשארו נעלמים, והתורה הדגישה פרטים אחרים. ומכיוון שנבואה שנצרכה לדורות דווקא היא נכתבה, בוודאי שיש כאן כוונה של התורה ללמדנו מהו אופן הגאולה לכל הדורות שיצטרכו גאולה. הדבר הבולט במיוחד הוא שאנחנו לא יודעים את שמו האמיתי של הגואל. משה הוא שמו המצרי. שמו העברי נעלם, אף על פי שבחזל נאמר ששמו היה טוביה. התורה לא רצה לנקוט בשם הזה. כביכול, הגואל, הפרטיותו האישית של הגואל, נעלמת מאחורי תפקידו כגואל, מאחורי האישיות הכוללת שלו. ולכן אי אפשר להביא את שמו. נוסף על כך, אם כבר הוא מביא, כבר מביאים איזשהו שם, זה יהיה שמו שנתנו לו אומות העולם. וזאת משום שגאולת ישראל איננה רק גאולת ישראל בלבד, אלא היא גם גאולת העולם כולו. על כן השם של גאולתנו הקדמונית הוא יציאת מצרים, לא רק יציאה ממצרים, אלא כביכול גם מצרים עצמם יוצאים על ידינו. ולכן הם חייבים להיות, לתרום משהו לאותה הגאולה. הם תרמו את משה רבנו. משה רבנו, איש מצרי הצילנו, הוא הביטוי לשותפות של אומות העולם בגאולתם על ידי ישראל. אלא שבאמת האישיות הזאת היא אישיות גבול. הוא איננו יודע אם הוא מצרי או עברי, שהרי הוא ידע מאמו שהוא הבן לעמרם ראש שבטי ישראל ושהוא המועמד ההיסטורי לעמוד בראש האומה העברית, ויחד עם זה שהוא בנו המאומץ של פרעו והוא המועמד ההיסטורי להמשיך את ההיסטוריה המצרית. לכן באישיות שלו עמדה ההכרעה דרך מי תימשך ההיסטוריה, אם דרך ישראל או דרך מצרים. אומרת התורה, ויגדל האיש, זאת אומרת שלפי רשי, פרעו מינהו על ביתו, קיבל תפקידים פוליטיים חשובים. ויצא אל אחיו, וכאן אנחנו שואלים מי הם אחיו, האם הם העברים או המצרים. דעתו של הרמב"ן היא שמשה יצא אל אחיו, כלומר בני ישראל, כי יגידו לו אשר הוא יהודי. ואילו דעתו של רבנו אברהם מבן עזרא היא שהוא יצא אל אחיו, כלומר המצרים. נראה לומר בדרך הפשט שמשה רבנו התלבט בין הרמב"ן לבין רבי אברהם בן עזרא. רצה לברר מי הם אחיו באמת. ולכן יצא אל אחיו, אל המקום שבו היו בונים את הפירמידות, איפה שנפגשים שתי הזהויות, גם מצרים וגם ישראל, כדי לבדוק מי הם אחיו. ויר איש מצרי, מכה איש עברי. הביטוי איש פירושו אדם חשוב. הוא מבחין שמצרים היא באמת חשובה, איש מצרי. הוא מבחין בכך שעם ישראל חשוב, מכה איש עברי. אבל עצם העובדה שהמצרי הוא המכה והעברי הוא המוכה, גורם למשה רבנו להזדהות דווקא עם המוכה. והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא מחליט מכאן ואילך להזדהות עם העברי. ויפן כה וכה, הוא מסתכל על המצרי, הוא מסתכל על העברי. ויער כי אין איש שאחד מהם הפסיק להיות איש, איבד את צלמו האנושי. ויח את המצרי. המצרי כבר, האיש כבר נקרא מצרי בלבד, והתמנהו בחול, לא תישאר ממצרים האנושית, כי אם פירמידות ומומיות בחול. אם כך, הזדהותו הראשונה של משה עם גורלם של ישראל היה כאשר הוא ראה את מה שהיה בזמנו מעין משפט דרייפוס. אלא שלמחרת הוא ראה שגם בין היהודים עצמם יש בעיות. אז סבר שהוא טעה בהזדהותו עם המאבק של עם ישראל. ולכן אומר, אכן נודע הדבר, עכשיו אני יודע מדוע הם משועבדים יותר מכל עם. ולכן סבר לרגע שייתכן שמדיין עדיפים על ישראל. וישב בארץ מדיין וישב על הבאר מיעקב אבינו למד, אומר רשי, שלא נתקיים זיווגו אלא על הבאר, כדי להקים אומה ישראלית חדשה אולי. עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי, איזה העם הוא עמי? אשר במצרים, ולא מדיין כפי שחשבת. ומדוע באמת יש ביניהם דלתורים? לא מפני שהם רעים, אלא אשר במצרים. מצרים הראו אותם ועשו אותם רעים, ורק צריך להוציאם ותתגלה סגולתם. שבת שלום.